טוב, שלום לכולם. אנחנו היום בשיעור השישי, כן, שיעור שישי מתוך 10 שיעורים, סך הכל בסדרה של שלוות הנפש, שזה בעצם ביאור חובות הלבבות, שער הביטחון בספר חובות הלבבות. הפעם הגענו לאמצע פרק ד', אמרתי לכם שפרקים ג' ד', אנחנו מחלקים אותם לשני שיעורים, כי הם מאוד ארוכים, בעזרת השם, פרקים שנותרו לנו, ה' ו' וז', נעשה כל אחד שיעור בפני עצמו, וככה סך הכל אלינו 10 שיעורים. אז איך אומרים, זה יהיה משהו שככה אפשר לראות איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר, ועל ידי זה, בעזרת השם, נצליח ללמוד את השער המופלא הזה, את הפרק המופלא הזה שנקרא שער הביטחון, שכאמור אמור להעניק לאדם שלוות נפש בתוך כל החרדות ובתוך כל האתגרים שהוא נמצא בחייו. כמו תמיד בזריזות, אנחנו עושים פה איזושהי סקירה, מה ראינו עד עכשיו, וככה נוכל להיכנס לפרק ד', לחלקו השני של פרק ד'. בהקדמה, כן, של פרק לפני שער הביטחון, בהקדמה, רבנו בחיי נתנו את העיקרון, את הנצרכות לביטחון בקדוש ברוך הוא, שכל דבר אחר לא מעניק לאדם שלווה וביטחון, כל הסתמכות והתמכרות, אפשר לקרוא לזה, לכסף, למעמד חברתי, לא יודע, כל הקסמים של העולם הזה הם שברירים והם זמנים. הדבר היחידי שנותן לאדם יציבות תמיד בכל שערות הזמן, זה הביטחון בקדוש ברוך הוא. אז איך אנחנו עושים את זה? פרק א' דיבר על זה, על מהות הביטחון, שהתברר לאדם שכל העלילות שמתרחשות עליו בחייו, זה מה שראוי וטוב לו, זה ליבת העניין. אדם חייב להתרגל לצורת חשיבה כזו, דיברנו כבר איך עושים את זה, ואנחנו עוד נדבר על זה. איך בכל רגע נתון בחייו, כאן בדיוק הוא צריך להיות. כל העלילות, כל מה שיתרחש בחייו, כאן הקדוש ברוך הוא שם אותו, וכל הדמיונות והבריחה על אם היו לי חיים אחרים, וכל מיני תמונות ומסכים, ועולמות וירטואליים ויקומים מקבילים, כל הדברים האלה, זה בדיוק מה שההפך במידת הביטחון. וגם אם אדם יודע שהוא עשה טעות, והגיע למקום מסוים בחייו, באופן שעכשיו הוא מביט לאחור, ומבין שזו הייתה טעות, אז הוא עושה תשובה. ואחרי שהוא עושה תשובה, הוא חוזר גם מבחינה נפשית ורוחנית, אמיתית, בדיוק למקום שהקדוש הוא רוצה אותו. אדם תמיד חייב להיות בעמדה של שלמות, ללא ספקות ואיסורי מצפון ותחושות תסכול, אלא כאן הוא צריך להיות. זה הגדרת הביטחון. אז איך מגיעים לזה? ראינו פרק ב', רבנו בחיי מנה, 7 סיבות. למה אתה צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, בהשגחה האלוקית, שההשגחה האלוקית יורדת לפרטים, הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב מאיתנו מה אנחנו צריכים, שוב, הכל דברים שאפשר להבחין אותם. זה לא רק איזה סיסמאות, זה הקדוש ברוך הוא מרחם, שאנחנו רואים בפרספקטיבה של דורות, של היסטוריה, וגם בחיים האישיים שלנו, איך בסופו של דבר העניינים מתנהלים לטובה. כל התובנות הללו, אדם מפנים שזה מה שבאמת, מה שראוי וטוב לו. ואז ראינו פרק ג' את שני הצדדים של עבודת הקדוש, עבודת השם, נקרא לזה, בנושא הביטחון, שזה מצד אחד הביטחון, כמו שמענו, מצד שני, ההשתדלות. בסדר? ברור שאנחנו מוצאים לפועל את מה שראוי וטוב לנו, על ידי ההשתדלות שלנו, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, וזה ראינו גם 7 זוויות, איך בדיוק אנחנו מבינים את הנקודה הזו, מה קורה שאנחנו רואים שזה לא מתרחש, כן, צדיק ורע לו, ודברים מהסוג הזה. גם זה רבינו בחיי ניסה להסביר ברגע שאדם עושה השתדלות כמיטב יכולתו, זה הקדוש הוא מוביל אותו לאן שצריך. ואז הגענו לפרק ד' שאנחנו כאמור נמצאים באמצעיתו, מה הגבול בין השתדלות לביטחון. זאת אומרת, מתי אדם יכול להגיד שהנה עשיתי באמת כמיטב יכולתי, ומעכשיו אני יכול לתת לקדוש הוא להוביל אותי, ומתי האדם אומר, שמע, עדיין יש פה משהו שאני צריך לעשות, אולי צריך לעשות עוד בדיקה אצל רופא, אולי צריך עוד איזה לשבת עוד שעה נוספת בעבודה. אז כאן למרנו את הכותרת הכללית של פרק ד', זה השתדלות סבירה. בסדר, זה הנוסחה, אם אפשר לקרוא לזה כך. מחילה. בכל דבר שאדם עושה בחיים שלו, הוא מביא פה 7 מרחבים, שראינו כבר 3, ועכשיו נראה את 4 הנוספים. אדם צריך לעשות השתדלות סבירה, ואז הוא יכול לפתוח בקדוש ברוך הוא. הדוגמה, המרחב הראשון שראינו בענייני גוף האדם בלבד, מענו אדם שדואג לבטיחות שלו, כן, רבנו בחיי מתחיל פה מה שנקרא מלמטה עד למעלה, מצורכי החיים הבסיסיים ביותר, אפשר אפילו לקרוא לזה לסולם הצרכים של מסלו. מכירים את הרעיון הזה? יש במסלו, זה היה סוג של הוגה דעות, פילוסוף, פסיכולוג, שנתן כאילו מה הפירמידת הצרכים של האדם. הדבר הבסיסי ביותר של האדם, שוב, זה הקיום הגופני שלו. אחרי זה, לאט לאט הקיום החברתי, ואחרי זה, בסופו של דבר, גם הצד הרוחני, המשמעותי. טוב, זה כמובן, אנחנו לא אומרים בצורה של מסלו, שכאילו, לפי מסלו, זאת אומרת, יש לאדם קיום גופני, הוא כבר רגוע. אחרי זה, אולי יהיה רוחני, יהיה לו משמעות בחיים, כן או לא, לא קריטי. אנחנו חס ושלום, תורה קדמה לעולם. גישה היהודית אומרת שאם לאדם אין רוחניות, אז גם הקיום הגופני שלו הוא חסר משמעות. אבל זה ברמה, נקרא לזה העקרונית. ברמה, עכשיו התפקוד היומיומי, כן? ילד קטן, הוא עוד לא מפתח באופן הכרתי את הצד הרוחני שלו, הוא קודם כל צריך את הצד הגופני שלו. אז באמת, בזה מסלו צודק. קודם כל אנחנו מעניקים את הצדדים הגופניים, הנפשיים, ובסופו של דבר את הצדדים הרוחניים. אז גם פה רבנו בחיי הולך באופן הזה. דבר ראשון, בענייני גוף האדם. האדם צריך לתפקד בעולם הזה. יש לו השתדלות וביטחון בביטחון שלו. ביטחון שלו, כאילו בטיחות שלו, ברמה של האם הוא שם מעקה לבית שלו או לא שם מעקה לבית. איך הוא, כמה הוא צריך להשקיע ברכב שלו לפני נסיעה, וכמה בגוף שלו בנושא בריאות. וגם פה רבנו הביא הרבה הרבה דוגמאות. אמרנו, הפרק הזה זה פרק שקשה לקרוא אותו בשיעור, במסגרת של שיעור, כי זה לא נגמר. אבל למדנו את העקרונות בתקווה, מתוך איזה ביטחון שלדעתי הוא לא כל כך התקיים, שאנשים גם יקראו את הדברים בפנים, אבל בסדר, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, השתדלות סבירה, אומרים לאנשים תקראו בפנים, אבל גם מי שלא יקרא בפנים, העיקרון שאומר רבנו מחי, מה שנקרא, מה שמקובל במציאות החברתית והתרבותית שאנחנו חיים בתוכה. לצורך העניין, אנחנו נוהגים ברכב, אני לא עכשיו עושה לי, לפני כל נהיגה ברכב, עושה לי בדיקת שמן ומים בטיפול 10,000, אלא אני עושה את זה פעם בשנה, כמו שמקובל בחוק או מקובל בחברה, התקינה שאנחנו חיים בה, כן, שאנחנו חיים לא בחברת פושעים, חיים בחברה של אנשים נורמליים, עושים את הבדיקה 10,000 וטסט, ונוהגים ברכב. ואם עכשיו חס ושלום קורה איזה אסון, בסדר, זה כבר הקדוש ברוך הוא מוביל את הדברים. אבל אני עושה השתדלות סבירה. אז זה בנושא של בטיחות. דיברנו לגבי הנושא של כלכלה, הנה, עברנו בסולם הצרכים לסעיף המרחב השני, שדענו של פרנסה, כן? כמה אדם צריך להשקיע בפרנסה, גם פה, מצד אחד אדם לא יכול להגיד, אני לא משקיע פרנסה, אבל כדור שהוא יביא לי דברים מהשמיים. כלומר, יש אנשים שבטעות ככה מבינים מרבנו בחיי, אדם לא צריך ללכת לרופאים, לא צריך לעבוד, לא זה, ואיכשהו הדברים מסתדרו, חס ושלום, לא זה כוונת רבנו בחיי, אדם צריך השתדלות בתוך מסגרת הזו. אבל איפה עובר הגבול? אדם יכול כל החיים להוציא בכסף שלו ולהגיד אין לי זמן לא ללמוד תורה ולא להתפתח רוחנית, כי אני חייב עוד להישאר שעות בעבודה, כי אני חייב את הכסף למשכנתה. נו, אז איפה עובר הגבול? תשובה גם פה, רמת חיים סבירה, כפי מה שמקובל במציאות הנורמלית שאנחנו חיים בתוכה. כן, זה דברים שמשתנים מדור לדור. לפני 500 שנה, רמת חיים סבירה, זה היה לגור באיזה בקטת עץ, ויכול להיות שבשביל זה יש כל מיני סיפורים הגדולי ישראל שהם ישבו ועבדו עד אחת בצהריים. כן, זה אגב לא מדויק, רוב האנשים בשביל בקטת עץ אז היו צריכים לעבוד יותר קשה מימינו, כי כל הכלכלה הייתה יותר ורמת החיים הייתה קשה. אבל בוא נגיד בתיאורטית שלפני 500 שנה בן אדם אומר, אוקיי, אני עובד עד הצהריים כי אני צריך בקטת עץ, וזה רמת החיים הסבירה של אז. כיום רמת החיים הסבירה, אני כמובן זורק פה זווית, אפשר להתווכח על זה, אומר, רמת חיים סבירה של אדם שחי כיום במדינת ישראל, הוא צריך לעבוד עד 6-7 בערב. זה לא משרה וחצי, כן? הוא משרה מורחבת כדי להביא את רמת חיים הסבירה. שוב, מה זה רמת חיים סבירה? תלוי מי הבן אדם, תלוי מהצרכים שלו, אבל אפשר למצוא פה איזה גבולות גזרה סבירים, שאחרי שבן אדם עשה את מה שהוא צריך בשביל להביא את המשכורת הממוצעת, הנורמלית אליו הביתה, הוא יכול להגיד, זהו, עכשיו אני פנוי, ואני יושב עכשיו ולא מתורה, עושה דברים חיוניים אחרים, אבל מה יקרה? זה, טוב, כאן נכנס הביטחון בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יוביל את הדברים לאן שצריך, ככה זה גם בנושא כלכלה. הוספנו גם שבנושא כלכלה כדאי אם לעשות גם מינוס אחד, כדאי לפעמים לקחת איזה מקדם בטיחות קצת פחות, כדי שבן אדם בכל זאת לא יהיה להוט אחרי החומר, אבל זה תוספת. הדבר המרכזי זה רמת חיים סבירה, ככה מביא שם רבנו בחיי שם בכל הפירוט שם, מביא כל מיני דוגמאות, וזה איך אדם יכול לקבץ ממון ולהישאר נורמלי. והדבר השלישי והאחרון שראינו בפרק שעבר, זה בנושא החברתי והמשפחתי, שפה זה מטעה. היינו חושבים באינסטינקט ראשוני, שטוב, בנושא כסף, בנושא בריאות, אוקיי, בן אדם צריך להיות משהו באמצע כזה, השתלמות סבירה. אבל בנושא של משפחה, כן, כמו שהיום אוהבים להגיד, לא, משפחה זה מעל הכל, ולכן עכשיו אני כל החיים רק מסתובב סביב הדאגה למשפחה שלי, וגם חברה, אין, חברתי, זה משהו שאני משקיע את כל האנרגיות שלי בלי גבולות. אז זהו שלא. רבנו מחיי גם מעמיד פה ואומר, משהו סביר, כן, סביר, זה כמובן גם משתנה, מאיפה ואיך וזה, אבל זה לא שבן אדם צריך עכשיו לבוא ולהגיד, אין, אני, למרות שאני עכשיו כבר מגיע אחרי יום שלם בעבודה, ואני יודע שמחר יש לי יום צרכים חיוניים שאני צריך בחיים שלי, אבל לא, אני עכשיו חייך לבלות עם החברים, הוא חייב לשבת עם הוואטסאפים מקרות ערב, כי הדבר הזה הוא אני חייב להשתדל בזה יותר מהרגיל כדי להישאר ככה במציאות בלופ החברתי. לא, בן אדם יכול להגיד מראש, תקשיב, אני בונה לעצמי מערך חיים, שיש לי כמה חברים טובים, אני לא חייב להיות בכל מסיבה בעיר, ואני אומרת, זה עוד יותר רגיש בנושא של משפחה. כן, יש דבר כזה, ודאי שאדם מחויב למשפחה שלו בכל המובנים, אבל גם פה אדם צריך למצוא את הגבול ולהבין מה זה מציאות נורמלית. זאת מציאות נורמלית היא, שאבא ואמא יש להם גם את העולם הרוחני שהם צריכים להתפתח בו, והם לא כל היום רק סביב הילדים, וכנ"ל גם ילדים, זה קשור להמשך, מתי הם צריכים לפרוס כנפיים, מה שנקרא, ולא להישאר רק במשפחה. גם הדברים הללו, השתדלות סבירה. בסדר? וכאמור, השתדלות סבירה זה משהו שצריך להכווין את עצמנו לקהילה ולסביבת חיים, שהיא תיתן לנו את ההשתדלות הסבירה, ולא עכשיו להיכנס לכל מיני מקומות קיצוניים. למרות שרבנו בחיי, הוא מביא שם בנושא המשפחה, הוא מביא דוגמה לאיזה קאט, כן, שהיא פרשה לגמרי מהחיים, והוא מביא את זה אפילו סוג של שבח. כאילו, וואו, תראה פה אנשים שפרשו מהמשפחה שלהם, הם רק כל היום עובדים ולעובדי השם, לומדים תורה. טוב, זה לא הדרכה מעשית, אבל זה איזשהו נקודה שרבנו בחיי נותן פה, כמו שאמרנו, את האיזון. שאדם לא, המשפחה מעל הכל, זהו, עבודת השם היא מעל הכל. ועבודת השם זה גם להיות עם המשפחה. אבל כאמור גם פה השתדלות סבירה, והנה הגענו סוף סוף לנושא שלנו, לחשיור שלנו, שזה ארבעת הנושאים האחרים. שימו לב, הנושא הראשון זה בנושא מצוות של בין אדם למקום. זה חלק, כאילו זה הקצם חולק לשבעה חלקים, אז זה החלק הרביעי. החלק החמישי זה מצוות שבין אדם לחברו. הפרק השישי זה בגמול העולם הזה והעולם הבא. דברים שאדם עושה שהקרן קיימת לו לעולם הבא. מעשים מצוות שאדם יש להם השלכות לעולם הבא. סליחה. ובחלק ז' זה הדברים שהם נקרא לזה שייכים רק לעולם הבא. זה דבר מעניין, רבנו חי פה, כמו שמעתי, עולה פה בסולם הצרכים של האדם, מהדבר החומרי ביותר, עד המציאות הרוחנית ביותר. בואו ננסה להסביר את הדברים, כמיטב יכולתנו, בהשלכה לדור שלנו. אז ככה, פירוש החלק הרביעי, בענייני חובות הלבבות והאיברים, שאדם מתייחד בתועלתם ונסכם, וזה כצום, כתפילה, כסוכה, כלולב, כציצית, שמירת שבת, והמועדים, וכו' וכו'. הוא מונה פה כל מיני מצוות של בין אדם למקום. שימו לב, מצוות של בין אדם למקום. בין אדם, גם פה, כמו שאמרנו, ביחס לנושא של משפחה או בנושא של חברה, בין אדם יכול להיכנס לראש ולא להגיד, תקשיב, בנושא של מצוות של בין אדם, מצוות, שזה כבר משהו שקשור לקדושה וכו', פה לא מעמידים גבול של השתדלות סבירה בין השתדלות וביטחון, אלא אני עושה פה השתדלות מקסימלית על חשבון הכל. בסדר? לא אכפת לי, אני עכשיו צריך לקנות אתרוג למצוות ארבעת המינים, אז עכשיו אני עושה פה השתדלות, אני קונה פה באלפי שקלים אתרוג, אפילו שאין לי כסף וכולי, כי זה ההשתדלות שאני צריך לעשות, כן, שימו לזה ההשתדלות. הביטחון זה לא ולהגיד, אני לא קונה, והקדוש ברוך הוא ירגל לי אתרוג מהשמיים. אז לא. אמרנו, זה ודאי שאנחנו מבינים, כבר אנחנו בשלב, אנחנו מבינים שהעניינים לא עובדים ככה, בוודאי לא בדורות שלנו. אדם צריך לקנות מכספו גם מצווה. אבל, כמו שאמרתי, כאן יש חשש לכיוון השני, שאדם מאור ויגיד, טוב, בשביל מצווה, אז גם פה אני לא עושה שום איזון, כן, בשבת יש כאלה הרבה אנשים שאומרים, שוב, שבת, לבו עליי ואני פורע, שבת זה מעל החשבון, אפשר להשקיע פה כספים ולהשתדל כל השבוע לתרוח למען שבת, גם אם עכשיו זה בא על חשבון דברים אחרים, כי זה מה שהקדוש הוא רוצה. טוב, כל הדברים האלה יש להם מקור, והם בוודאי יש בהם נקודת אמת, אבל רבנו מחיי גם פה הוא מוביל את הדברים במבט המקרו, בלי להיכנס עכשיו לענייני מיקרו, כל אחד שוב עם השלב שלו בעבודת השם, לפעמים אדם עכשיו, אתה יודע, חוזר בתשובה, אז הוא עכשיו באמת עושה השתדלות שמעל ומעבר כדי לקיים את המצוות, כי הוא נמצא במקום בחיים שהוא צריך למשוך את זה. אבל המצב הנורמלי, שגם בדברים הללו, אומר רבנו בחיי, יש אופני הישר הביטחון בכולם על אלוהים מתברך, ומה שאני מבאר אותו, ומאלוהים אשל לראות אותי אמת ברחמיו, והוא מעשה עבודה והעבירה, לא ייתכנו לאדם כי אם ביקבץ שלושה דברים, אחד הבחירה בליבו, השני הכוונה וההסכמה, והשלישי שישתדל לגמור המעשה בעבריו הנראים ויוצאים אל גדר המעשה. אדם צריך לעשות מצוות, א', אמרנו שיש לו כוונה, צריכה בחירה, הוא בוחר בעצמו, כן, לא נכפה עליו, דבר שני, הוא עושה את זה מתוך כוונה, והשלישי, שעושה באופן מעשי את מה שצריך. ופה, מה שאינו נעלה ממנו כבחירת העבודה, קיצור, אומר, יש פה כל מיני דברים שאדם אומר, זה כבר לא תלוי בי, ואדם לא צריך להיות מוטרד מזה. זאת אומרת, אם אני שוב מנסה לתרגם את הדברים לעמדה הנפשית שלנו, גם במצוות, בן אדם לא צריך להיכנס לראש כזה, תשמע, אני אולי לא עשיתי מספיק, אולי אני צריך להדר עוד קצת, אולי אני צריך עוד טיפה. שוב, אני מזהיר, ודאי שטוב מאוד שאדם מהדר במצוות, אבל יש הבדל בין עידור במצוות, לבין זה שבן אדם גם פה נכנס לאיזה סוג של אובססיה, של קיום מצוות, ושל השתדלות בלתי פוסקת. למשל, בנושא של אתרוג, בכלל, בקיום מצוות, גם צדקה, אומרים חז"ל, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. לאדם שרוצה לתת לצדקה, כל הכבוד, וככה ראוי, אבל עד חמישית מהסך הכולל של הרכוש שלו. לא נכנס בדיוק איך זה בא לידי ביטוי היום, חמישית, מה זה בדיוק חמישית וכולי, אבל יש כאן איזושהי אמירה עקרונית. בן אדם, גם בנושא הזה, צריך להעמיד פה איזה גבול של השתדלות סבירה. אדם לא יכול להגיד, אני נותן לכל הכסף שלי לצדקה, כל הכסף שלי לתרוג, והשם יעזור. לא, גם בנושא הזה, אדם צריך לעשות פה מה זה מקובל, מה ההלכה אומרת, מה המציאות התורנית שהוא חי בתוכה משדרת, כמין, כי יש דברים שהם, זה לא רק הלכה. זה עניין של קיצור, איזון שהוא נובע מהאנשים ושאתה חי בתוכם. בסדר, תראו, זה קצת מצחיק, כי איך אומרים, הלוואי ואלה, זה יהיה בעיותינו, אנשים שהם רוצים להדר במצוות והם כבר עוברים את הגבול, בדרך כלל הבא היא לכיוון השני. אבל רבנו בחיים מדבר במציאות האידיאלית, במציאות האידיאלית, בעם ישראל, אנשים רוצים להדר במצוות, אנשים רוצים, אבל צריך להבין שיש גם איזון בזה, למשל, הדוגמה שהבאתי קודם שבת. לבו עליי ואני פורע, זה ביטוי של חז"ל, שבא להגיד באמת שבשבת יש איזה משהו שהוא מעבר לגדר הרגיל, לכן בשבת אנחנו עושים שלוש סעודות, כן, פעם היו אוכלים שתי סעודות, אז בשבת אנחנו עושים שלוש סעודות. אבל גם פה, זה לא ששבת זה הופך להיות יום של הסתהבות חומרית בלי חשבון, כן, שבאדם עכשיו משקיע את כל הכסף באכילה ושתייה, זה גם מבחינת הממון שלו, כן, לא יודע, זוג צעיר, שעכשיו צריך לנהל את החיים שלו בתבונה, הוא לא יכול עכשיו בשבת להגיד, טוב, שבת 5,000 שקל, לא אכפת לי, לבו עליי ואני פורה. אבל זה לא רק הנושא של הכסף, זה גם הנושא של ההתנהלות המכילה. גם של ההתנהלות הנפשית, האדם בשבת לא אמור לזבוא ולזלול, כן? זה לא זה הכוונת המשורר. כן, יש עניין בשבת להרבות קצת במאכל ומשתה, וממילא גם האוכל קצת יותר מעודר, ושבת, כלים נעים, אבל גם פה יש איזה סוג של איזון שאדם צריך, גם במצוות שבין אדם למקום, אדם צריך למצוא את נקודת האמצע, המילים של הרמב״ם, השתדלות הסבירה שצריך לעשות, וכמובן גם לכיוון השני, כן, שלא נשכח את זה, יש אנשים שאומרים, טוב, בנושאים שמצוות שבין אדם למקום, זה רוחני, אני יודע, זה פחות אני משקיע בחיים, פה אני פתאום נהיה בוטח בקדוש ברוך הוא, כן, אדם נהיה, כן, אומרים חזל, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. למה אל תחמיצנה? עכשיו יש זמן להתפלל שחרית, יאללה, לך תתפלל מניין. בוא, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, שהוא יזמן לי מניין עוד שעה. לא, בסדר, תעשה השתדלות סבירה. השתדלות סבירה היא שבן אדם צריך להתפלל מתי שהוא יכול ולעשות מאמצים סבירים לקיים את המצוות. אז זה כאמור בנושא הזה של מצוות שבן אדם למקום. ועכשיו בחלק ה', שימו לב, הוא אומר, החלק החמישי הם חובות האיברים אשר תועלתם ונסקם מתברים אל זולתו, כצדקה ומעשר ולימוד חוכמה. ולב, מצוות, יש מצוות שהם ניכרים בין אדם לחברו. כן, צדקה, גמילות חסד וכו'. כן, קודם, אומנם הזכרתי צדקה, אבל את מה שהתכוון רבנו חיים בחלק ד' זה יותר על באמת מצוות שבין אדם למקום. מצוות שבין אדם לחברו, תגידו, מה ההבדל? גם אותו דבר, אמרנו, השתדלות סבירה. רבנו בחיי, מה שנקרא, ידע את נפש האדם. מצוות שבין אדם לחברו, יש לנו איזה עוד מרכיב, מה שנקרא, שמפתה אותנו לצאת פה מהאיזון. ומה? מצוות שבין אדם לחברו, זה משהו שהוא ניכר לעין. מבינים? מצוות שבין אדם למקום, מצוות שבין אדם לקדוש ברוך הוא, יש, אנחנו לא מקבלים על זה יותר מדי קרדיט. תבין, כי אף אחד לא יודע בדיוק כמה התפללנו בכוונה, לא התפללנו בכוונה. נכון שבאתרוג זה גם חלק מהשופוני, כן? שאדם קונה אתרוג שכולם רואים יפה. אבל בסדר, זה גם, יש מצוות שהן בהגדרה, הן ביחס לאחרים. וברגע שביחס לאחרים, יש איזה עניין לאדם לצאת מאיזון. כאופן, הוא לא אומר את זה באופן מפורש, אבל זה מה שמסתתר לו בלב, יש גמרא. זו שאומרת שפעם אחת איזה מישהי, ריבה אחת, ריבה זה נערה, כאילו, הלכה בצניעות. הייתה הולכת באיזה צורה, לא יודע, בצורת ההליכה שלה או בצורת הלבוש שלה, בצניעות, ואז היא שמעה שהם משבחים אותה. וואי, איזה צנועה היא וכו'. ואז היא עוד יותר הקפידה ללכת בצניעות. חז"ל מביאים את זה כמשהו שלילי, כן? כביטוי לכך שאדם עושה דברים שלא לשמה, כן? אז מה אושוב הנגזרת המעשית פה בדברים מהסוג הזה? מצוות שבין אדם לחברו, אדם צריך יותר להקפיד שהוא באמת עושה את ההשתדלות הסבירה, מה שצריך, ולא עושה יותר מהשתדלות סבירה כדי לקבל מחיאות כפיים מהסביבה. שוב, אני אומר, אני נזהר מאוד בכל הדברים האלה, כי כמו שאמרתי, לפעמים מתוך שלא לשמה בא לשמה, כן? אני לא חס שלום רוצה פה לרפות ידיים של בן אדם שאומר, אני משתדל במצוות כמו צריך, ועכשיו הנה שמענו בשיעור שבמצוות צריך גם איזון. זה מאוד תלוי מי שומע את זה ועל איזה נפש זה יושבת. אנשים שנמצאים שוב בעמדה וזה אני חושב רובנו, עולם החול מושך אותנו, אנחנו לא צריכים עוד עידוד לא להשקיע בתורה ומצוות. כאילו, יש את זה ברוך השם מספיק. באנשים שומעים את הדברים מהרעיונות האלה, ואומרים, הנה, אתם רואים, שמענו בשיעור, גם לא צריך להשקיע יותר מדי במצוות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. אדם צריך להיות, קוראים לזה דתי נורמלי. זה היום ביטוי שטבעו אותו, כאילו. דתי נורמלי, כאילו דתי, אבל לא להגזים. נקרא, להיות פשרן, להיות, כן, להיות דתי בנחת, כל מיני. אז לא עוזר כוונתנו, חס שאלתו, הנה, רבנו מחיי, גם עכשיו בשיעור הזה, אנחנו מדברים לאנשים שלא נמצאים במקום הזה, לאנשים שנמצאים במקום בריא, של רצון לעבודת השם, לא לצאת ידי חובה, להיות דתי נורמלי, אלא להיות דתי עד הסוף, להיות אדם שבאמת כולו מלא ברצון לעשות את מה שאביו שבשמיים מבקש ממנו. אבל בתוך זה, לאנשים מהסוג הזה, גם לפעמים האיזון הזה בין נישולי ביטחון שהם מגיעים למרחבים האלה, הוא קצת מתפקשש. כמו שאמרתי, אדם מתוך כוונות טובות, הוא עכשיו משקיע את כל כספו לצדקה, כן? שזה בא על חשבון דברים אחרים. ורבנו בחיי יודע לזהות שם, שתשמע, יש כאן משהו שהוא לא מאוזן, כי רצית באיזשהו מקום שמחאו לך כפיים, ועל הדבר הזה עשית יותר ממה שצריך. אמרו לך, צריך מבזבז, אל בזה, יותר מחומש, אתה לא נותן יותר מסכום מסוים, כי את השאר הכסף אתה צריך לדברים, לטפל במשפחה שלך או לטפל בעצמך, זה אולי לא זוהר ומקבל קרדיט חברתי, כמו עכשיו שאתה גומל חסד, אבל מה לעשות? זה האיזון הנכון, בין נישולים וביטחון. כן, אני קורא את זה בדברים. והוא בא ואומר, פירוש חלק חמישי, חובות האיברים אשר תועלתם ונסכם מתעברים מזולתו, מתעברים זה כאילו עוברים אל השני, כצדקה והמעשר ולימוד חוכמה, וציוות בטוב, ויזהר הרע, ולהשיב האומנות, ולהסתיר הסוד, ולדבר הטוב, ולעשות הטוב, וכיבוד אבות, והשבת הרשעים אל האלוהים, ועוד בני אדם דרכי טובתם, וכולי. אופני יושר הביטחון בזה, שיהיה האדם צופן בלבבו כל המעשים האלה, ואדום אליהם, ויבחר הסותם, ויסבב, כמו שהקדמנו בחלק הרבי, מחיוב הבחירה עלינו להתקרב אל אלוהים בלבד, ולא לקנות שם וכבוד ביניהם. ולא לקוות הגמול מהם, ולא להסתרם עליהם. שוב, למה אתה עושה את כל הדברים האלה? לא בשביל לקנות כבוד, לא בשביל לקבל עמדת כוח. אתה עושה את הדברים לשם שמיים. ושאתה עושה לשם שמיים, אז כמה אתה תמצא את האיזון הנכון, כמה להשקיע בזה וכמה להשקיע בדברים אחרים. בסדר? זה כוונת זה כמובן גם דברים שמשתנים. יש מצוות שהם לכאורה בין אדם לחברו, אבל גם אף אחד לא יודע אותם, כי הם בין אדם למקום. דוגמה, מעשר כספים. מעשר כספים, עכשיו זה דוגמה יפה. מעשר כספים זה משהו שהוא, כן, הוא בין אדם לחברו, אבל אף אחד הרי לא יודע כמה אתה באמת נותן מעשר כספים. עכשיו, אז גם פה, מצד אחד אתה לא אומר לי ביטחון בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ידאג לעניים, אני בוטח בשם העניים, שהקדוש ברוך הוא ידאג להם. לא, אתה צריך לעשות השתדלות בעצמך לתת כסף, בסדר? זה לא, אתה אומר, לא, הקדוש ברוך הוא כבר ייקח ממני את מה שצריך לעניים. לא, אתה צריך בעצמך להשתדל לתת מעשר כספים. עכשיו, מה זה בדיוק מעשר כספים? כמה סכום? שזה דיונים בהלכה. האם זה מהברוטו, האם זה מהנטו? האם בבן אדם יש חובות, האם הוא צריך לתת מעשר כספים, כן, הוא בעצמו יש לו חובות, הוא נכנס לאוברדרפט בשביל מעשר כספים. ויש כאלה שאומרים שמעשר כספים, מיסים היום זה סוג של מעשר כספים, נכון? כי אתה, הביטוח לאומי נותן למדינה, ושדואגים לעניים, וכולי וכולי. אז אני כמובן לא פוסק הלכה, ולא כל אחד ישאל את רבותיו, איך הוא בדיוק מעשר כספים. אבל אני מבין שוב דוגמה איך לדעתי צריך להתנהל מבחינה נפשית ורוחנית פה בהשתדלות. אני בזמנו הלכתי לשאול את הרב שלי, הרב עמיאל שטרנברג, ראש ישיבת הר המור. זאת אומרת, בזמנו שהתחתנתי, אז שאלתי אותו איך לנהל את ענייני הנושא הזה של מעשה כספים, אז הוא נתן לי עצה. אמר לי, תקשיב, אני מציע לכם, אומר, שכל פעם שאתה מרוויחים סכום, מראש תחשבו שהרווחתם 90%. מרוויח 1,000 שקל, מראש אתה אומר, אני 900 שקל. זאת אומרת, אתה יוצר איזשהו מנגנון מה קורה? כאשר בן אדם אומר, אני בראש הרווחתי 1,000 שקל, נכון? ועכשיו אני צריך לתת צדקה. אז פה אני נכנס שוב כואב לי, כן? לתת ממה שהרווחתי, לא לתת מה שהרווחתי, והתחושת חוסר נחת הזו, היא גם מפרה את האיזון, או שאתה נותן יותר מדי, או שאתה נותן פחות מדי, בדרך כלל פחות מדי, לפעמים גם יותר מדי, הפוך על הפוך, אתה מבין, שבן אדם אומר, אני, טוב, אני חייב לתת פה כסף, טוב, אם אני כבר נותן, אז נתן את הדברים בלי חשבון, אז עצר, תחשוב מראש, שאתה, עוד פעם, כל אחד שיקבע לפי הרב שלו, מה זה אצלו ה-10% האלה, של המסר כספים, אבל ברגע שאתה מראש בנית בנפש את העמדה הזו, אתה עכשיו נותן את הכסף הזה בלי יותר מדי הפרת שלוות הנפש. יאללה, יש לי הוראת קבע, כמו שיש מיסים, נכון? אתה מסתכלים על הברוטו, ואז אוכלים את הלב, לקחו לי פה 30% מס. מה שנקרא, אל תסתכל אפילו על הברוטו. יאללה, יש מס, אתה מבין, מס זה... פורס מג'וריטי זה נקרא, כוח עליון. זה לא, אתה יורד מזה. זה ראש כזה שצריך, הרבה אנשים למשל, סוחרים, הם נותנים לך את הסכום, ואז אומרים פלוס מעם, כאילו, כן, זה 1,000 שקל פלוס מעם. זה סוג של עונה כזה, מה זה? תגיד. תגיד כמה זה בסוף, נו, כמה זה היום מעם? 17%, כמה זה? יצור, תגיד, זה עולה 1,170 שקל, מה אתה... זה הכל כזה משחק, כאן זה לעונות אחרים, אבל זה רק לעונות אחרים, זה פסיכולוגיה של חוסר איזון בנפש, אתה מבין, רבנו בחיי, הוא בונה אנשים בריאים בגופם ובנפשם, אנשים שאומרים, תקשיבו, צריך לתת צדקה, צריך לתת מיסים, זה, יאללה, אני לא נכנס לכל מיני אקסטרימיות בחיים, אני לא נותן שום דבר, אני לא זה, מצד שני, אני עכשיו, יאללה, היא כבר מורידים לי, אז אני שופך פה בלי חשבון. די, יש גבול מסוים, כמה אני יכול לתת, כמה אני חייב לתת מצד ההלכה, אני נותן את זה בשמחה, ולא חושב על זה יותר מדי, ולא עשו כל הזמן שיתנו לי לייקים על זה, וכאן על גב גם מילואים, זה גם חשוב לעניין הזה. מילואים זה גם סוג של מעשר כספים, זה מי שברוך השם גדל בחינוך, שמבין שמילואים זה מצווה, כל שנייה שם זה מצווה. אז גם העמדה הזו כל הזמן של ה... יש איזו השתדלות סבירה כמה צריך לעשות בדבר הזה, לשני הצדדים. זה כמובן משתנה. עכשיו שאנחנו בתקופה באמת של מלחמה וצריך אנשים מילואים. מי שמחויב וזה התפקיד שלו וכל השיקולים שהוא צריך להיות שם, אז הוא הולך לשם בשמחה, והוא נותן את מה שהוא צריך לתת. ומצד אחד הוא גם לא משתמט חס ושלום, וגם לצד השני, לפעמים יש גם הפוך על הפוך, שבן אדם, פגש לי גם אנשים כאלה, שאתם כבר בגיל מסוים ובתפקיד מסוים, שהתפקיד שלכם בחיים הוא תפקיד אחר. אתם לא אמורים להיות במילואים. אתם אמורים, יש לכם, לא יודע, איזה מערכת חינוך עכשיו מאוד חשובה על הכתפיים שלכם. ולפעמים, שמעתי קודם, זה דברים מדהימים, אני נזהר פה בלשוני, שאדם אומר, לא, אני הולך למילואים, כי באופן תת-הכרתי המילואים מקבלים על זה מחיות כפיים באיזשהו מקום, פחות בחברה שאנחנו חיים בתוכה, ושאני נמצא במקצוע שלי ובחינוך שלי, או באף שלא יהיה, שם אני פחות מקבל את זה. אז גם, שוב, בן אדם לא מוצא את האיזון הנכון, וכמובן לכיוון השני יש פי כמה ללכת, שבן אדם אומר, לא מעניין אותי מילואים, לא כלום, כי זה לתת לאחרים, ואני רק רוצה לחיים שלי. זה פשיטה. אבל רבנו מחיי פה מביא את שני הכיוונים, אז זה כאמור חלק A, ונותר לנו חלק ו' וחלק ז', שזה שוב חלק ו', אתם תראו, מי שיסתכל בספר בפנים, זה פשוט ארוך כאורך הגלות, רבנו מחיי חי בגלות, אז היה לו הרבה זמן לכתוב כנראה, אז אנחנו פשוט לא אפשר לקרוא שם את כל הדוגמאות שהוא מביא, אבל פרק ו' נביא את העיקרון, בגמול העולם הזה והעולם הבא אשר יהיה אדם ראוי לו. אומר כך, כאשר בגמול העולם הזה והעולם הבא אשר יהיה האדם ראוי לו במעשה הטוב בעולם, הוא שהגמול על שני פנים, גמול בעולם הזה בלבד וגמול בעולם הבא בלבד. יש כל מיני סוגי מצוות, מצוות, לא רק מצוות שכתובות בשולחן ערוך, יש מעשים טובים שאדם צריך לעשות בעולם הזה, אמרנו זה הפרק, כל בין השתדלות לביטחון, אדם צריך להשתדל, השתדלות זה העולם הזה, להתעסק בעולם הזה, לעשות מעשים שמביאים את הטוב. וכמו שאמרנו, אדם לא עכשיו מחכה שזה ייפול מהשמיים, הוא צריך בעצמו, החל מלסדר את המיטה בבוקר, להמשיך בעבוד, ולהניח תפילין, זה גם איזה מעשה שהוא צריך לעשות. אז יש כל מיני בחזל, מעשים שפרש, ככה אומר רבנו חיי, פרש המעשים את הגמול או העונש שלהם בעולם הזה, למשל חייבים סקילה, שריפה, הרג וחנק ומלכות וכולי, ויש דברים שגמול העולם הבא, כן, כל דבר, כל מצווה יש לה את המחיר או את השכר בעולם הזה, ויש לה כמובן את המחיר והשכר בעולם הבא. אז כמו שכולנו יודעים, התורה התעסקה רק עם דברים בעולם הזה. התורה לא כותבת את הדברים ששייכים לעולם הבא. למה? ההסבר מופיע בכמה ראשונים, ברמב״ם, רבי סעדיה גאון, רבי יהודה לוי, כולם מתעסקים בשאלה הזו, כן? למה כתוב בתורה רק מצוות, רק והיה אם שמרתי שמור מצוותיי ונתתי מיתר ארצכם? למה לא כתוב דברים בעולם הבא? אגב, סתם שאלה. מישהו יודע איפה בכל זאת בתנ״ך יש לנו איזה רמז שיש עולם הבא, שיש משהו שהוא מעבר לעולם הזה. זה נשמע משונה, נכון? כי אנחנו כולנו גדלנו עם ספרות חז"ל, מצוות שהקרן קיים לעולם הזה ולעולם הבא, ואל תירא כי עשיר איש, כי ירבה חוט ביתו, ולעתיד לבוא אדם יקבל את כל השכר. אבל איפה תכלס בתנ"ך, תימו לב, הכל שם מדובר על ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב, והפוך, והיה, כן, שהכללות שהתורה מדברת שם בפרשת באר ובחוקותיי, שזה דברים הכל בעולם הזה. איפה כתוב טיפה משהו לעולם הבא? יעזור לכם. וכאשר דוד, אחד התיאורים שם של דוד בספר שמואל, שהוא נודד בארץ, הוא פוגש איזו אישיות בשם נבל הקרמלי. זוכרים? זה מישהו רשע כזה ש... שדוד הוא מרגיז את דוד, ודוד רוצה להרוג אותו, כי הוא, כן, מורד, הוא קיצור כוח שלילי במציאות. ואז מגיעה מיכל, אשתו של נבל הקרמלי, שכזה תתחתן עם דוד. ואז היא אומרת לדוד משפט, אומרת לו ככה, עזוב את הנבל הזה, כי שמו כן הוא נבל, וזה, אתה מתעסק לך עם הפרוש הזה, ואומר, הוא ימות יום אחד. ולעומת זאת אומרת, אתה דוד, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוהיך. הביטוי הזה, הייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, זה אחד המקומות היחידים בתנ"ך, שיש שם רמז שיש צרור חיים, שיש איזה אוסף של חיים שהוא מעבר לעולם הזה. לכן אנחנו חוקקים, כזכור על קבר תף נון צדיק בית אי, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. זאת התורה לא מתעסקת כמעט בעולם הזה, היא מתעסקת בעולם הבא. למה? התשובה היא שעולם הבא, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכים לו. ואת אם התורה הייתה כותבת, התורה מדברת לכולם, דיברתו רק לשום בני אדם. אם התורה הייתה כותבת את השכר לעולם הבא, שוב, הציבור הרחב לא היה... לא מתחבר לדבר הזה. אם אתה עושה מצווה, אז יהיה לך עונג רוחני עליון. אדם ששקוע בעולם הזה בחומר, ילד או מבוגר שהוא ילד ששקוע בעולם הזה, אומר, מה עונג רוחני עליון? עכשיו טוב לי בזה שאני עושה את העבירה הזו. עכשיו, כן. לכן התורה היא מדברת, מה שנקרא, למחנה המשותף הרחב ביותר. וכמובן, ככל שאדם מתקדם יותר רוחני, הוא צריך להבין איך בפשט הפסוקים, כן, למשל, כתוב, מי שמכבד את אביו ואת אמו, כתוב, למען יריחון ימיך. כן? אז שואלת הגמרא, הנה מה, אנחנו רואים דוגמה למישהו שכיבד את הוריו, ומיד אחרי זה נפל מהסולם ומת. עולה הגמרא, כן, הכוונה היא, למען יריחון ימיך, לעולם שכולו ארוך. העומק, הפסוק, בא להגיד שיש פה חיבור שוב אל הנצח, ולא תמיד זה יהיה ניכר בעולם הזה. טוב, ילד קטן, לא מבין, זה ילד קטן אומר, תכבד את ההורים כדי שיהיה לך חיים ארוכים. עשר בשביל שתתעשר, כל מיני ביטויים מהסוג הזה. אדם אמור להבין את העומק של הדברים, אבל, אני חוזר שוב אלינו, אומר רבנו מיכאל, שים לב, במצוות האלה, שיש להם, מה שנקרא, שכר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, ההשתדלות של האדם היא צריכה להיות, כן, כל הזמן אומרים, השתדלות סבירה, להשקיע יותר מהשתדלות סבירה בדברים ששייכים לעולם הבא. דברים ששייכים לעולם הזה, אז כמו שאמרנו, אתה, יש לך איזה משוב מסוים שלפי זה אתה מה שנקרא משקיע. אתה אומר, תקשיב, אני יודע, וכאן איזה דוגמה, בואו נביא את הדוגמה שהבאתי קודם, כיבוד הורים. כיבוד הורים יהיה צעד שאתה מרבל שכר גם בעולם הזה. נכון, ברגע שאתה מכבד הורים, אז אתה אומר, תשמע, הילדים שלי רואים איך אני מכבד את ההורים שלי, אז הם יכבדו אותי. יש איזה סוג של בנפיט, מה שנקרא רווח גם בעולם הזה. או בכלל, כמו שאמרנו, אדם חי לא גונב. נכון, אתה לא גונב, אז אתה מרוויח בעולם הזה, שאתה חי בחברת תקינה. ואם אתה גונב, אז יש משטרה, יש פה משוב מיידי של המציאות. כן. במציאות, אגב, השלמה, האידיאלית לעתיד לבוא, אומרים חז"ל, יהיה גם דבר כזה ביחס לעולם הבא. למשל, רואים את זה בימי התורה, כאשר אדם היה מדבר לשון הרע, אז אוטומטית הוא היה נהיה מצורה. זאת אומרת, היה איזה קשר מאוד מיידי בין העולם הבא לעולם הזה. זאת אומרת, אנחנו לא חיים עליהם בתקופה הזאת. לכן, כשאדם מכבד הורים וזה, אז בסדר, הוא מרוויח משהו בעולם הזה. ואז הוא אומר, טוב, אני רוצה שהילדים שלי יכבדו אותי, אני מכבד את ההורים שלי, אבל אני, כמו שאמרנו, השתדלות סבירה, כאילו, יש לי עוד דברים בחיים, אני מאזן פה. ברגע שאדם יודע שיש עולם הבא, זה ייתן לו מוטיבציה להשקיע ולמתוח את ההשתדלות בצורה נכונה, כי הוא מבין שיש כאן איזה שכר מסוים שהוא לא מקומט, כן, בחף, שהוא לא מקומט. יש כאן איזה עולם עליון שהוא מעבר לעולם הזה. ולכן אתה צריך כן, הוא כותב שם רואים בחיי, אני קורא פה דילקתי פה המון, הוא בא ואומר, הבורא יתברך גומל על המעשה הנראה, בגמול הנראה בעולם הזה, וגומל על המעשה הצפון והנסתר בגול העולם הבא. יש שכר שהוא מעבר לעולם הבא, ולכן בצד של העולם הבא, אל תעשה חשבונות. שוב, מה אנחנו, אני מזכיר שוב, מה אנחנו מוצאים כל הזמן למצוא פה? את האיזון, כמה אדם משתדל מול ביטחון. אז בדברים שייכים למצוות שראינו בין אדם למקום, בין אדם לחברו, אבל דברים שהם, יש להם איזה גמול בעולם הזה, אז יותר קל לך, מה שנקרא, לעשות את החישוב איפה עובר פה הגבול בין ישות וביטחון. בדברים שהם שייכים לעולם הבא, בן אדם שלא יעשה חשבונות, אלא יעשה את מה שהוא צריך לעשות בהשתדלות הראויה, ובאופן טבעי זה תהיה השתדלות שהיא ככה עם מוטיבציה רצינית. אני אביא דוגמה שתסביר את הדבר הזה. ישנה גמרא ידועה במסכת ברכות שאומרת כך. חזקיה המלך, שהיה מלך צדיק, נטה למות, היה חולה, נטה למות. בא אליו ישעיהו הנביא, שאל אותו חזקיה, ככה אומרת הגמרא, למה נגזר עליי למות? אני צדיק. אמר לו ישעיהו, אתה יודע למה? כי לא עסקת בפרי אהוביה, לא הבאת ילדים לעולם. אמר לו חזקיה, אתה יודע למה לא הבאתי ילדים לעולם? כי ראיתי ברוח הקודש שיצאו ממני בנים רשעים, בנים דלו מעלי. אני יודע שאם אני יוליד ילדים, כן, יצא ממני בן רשע, כמו שבאמת היה, מנשה, שהחטיא את כל ישראל, היה בנו של חזקיה. לכן לא הבאתי ילדים לעולם. אמר לו ישעיהו, כן, על פי החזל, אמר לו ישעיהו משפט, שהוא ההבנה, אני חושב, הכי מדויקת למה שאומרים פה. אמר לו ישעיהו, מאי דמיפקד לך אביד, מה שמופקד עליך על פי תורה תעשה אותו, ובעדי דקפשה דרחמנה למה לך, ובסודות כבשונו של עולם, בסודות של רחמנה של אלוהים, מה אתה מתעסק? זה העמדה, אומר רבנו מחיי, שאדם עושה עכשיו מצוות. שוב, יהיה צד במצוות, ששוב בן אדם עושה את החשבונות שלו, ואז הוא אומר, אני כן משתדל יותר מדי, אני כן משתדל פחות מדי וכו'. יהיה צד במצוות ששייך לעולם הבא. ולכן, אל תעשה לי פה חשבונות. אם עכשיו יש כאן מצווה שהגעת למסקנה על פי ההלכה שצריך לעשות אותה, כן, להביא ילדים לעולם, אתה תביא אותם. אבל אני מרגיש שאני פה קצת עושה מעבר להשתדלות שצריך, או הפוך, אני פה בוטח בקדוש. אתה תעשה את מה שצריך. ואם מה שצריך זה עכשיו לעשות משהו שהוא מעבר להשתדלות הסבירה, למעשה של ילדים כולנו יודעים, אנשים עושים מעל ומעבר, אז זה מה שצריך לעשות. בסדר? בינם לא עכשיו בא ואומר, תקשיב, אני מרגיש באינטואיציה שלא יהיה לי בנים טובים, שאני לא יהיה אבא טוב, שאני לא יהיה אמא טובה. ולכן עכשיו אני לא מספיק משקיע באהבת ילדים לעולם. לא, לא, אדוני, זה לא עובד ככה. בסדר? מה שדיברנו על האיזון הזה בין ישות וביטחון, הכוונה היא בדברים ששייכים לעולם הזה. בדברים שאין לנו יכולת לקמת אותם, דברים שייכים לחשבון הנצח, אתה תשקיע את מה שאתה מבין שצריך להשקיע על פי תורה ומצוות. על פי שכל ותורה. בסדר, גם בזה יש גבולות. יש עכשיו מצב שאומרים שההיריון יסכן את האימא, אז יש לזה גם גבולות, גבולות הלכתיים. אבל עד שמגיעים למקום הזה, יש המון סייגים שבן אדם יכול להגיד לעצמו, לא, אני עושה לי את החשבונות של הכסף, של הזה, כוחות נפש וזה. אומר רבן מוחי, במצוות מהסוג הזה, מה שנקרא, שחרר את החשבונות, ותבין שעולם הבא אין לו ראתה אלוהים זולתך. זה ביחס למצוות מהסוג הזה. ובחלק זין, החלק האחרון, הוא מביא משהו עוד יותר גדול. הנה, אמרנו פה, אמרנו מלמטה עד למעלה. התחלנו בצרכים הכי מיידיים ובסיסיים של בטיחות, אחרי זה ראינו כלכלה, פרנסה, אחרי זה ראינו נושא של משפחה וחברה, עברנו למצוות שבין אדם למקום, מצוות שבין אדם לחברו, ומצוות עכשיו ראינו שהם כבר יש להם השלכות לעולם הבא. חלק זין, פירוש חלק שביעי, חסד אלוהים על בחירה וסגולתו בעולם הבא, ברוב הטובות שלא נוכל לספרן, דברים שהם שייכים רק לעולם הבא. אין לך שכר בעולם הזה. מה למשל? מסירות נפש. חייל יוצא לקרב. תבינו, כל מה שדיברנו, שאדם צריך למצוא איזון בין השתלות וביטחון, זה היה שייך לששת המרחבים שדיברנו קודם. אדם צריך להגיד כמה אני משקיע מול על הבטיחות שלי, כי זה בא על חשבון הזמן שלי, כמה אני צריך להשפיע על הכלכלה שלי, כי זה בא על חשבון הזמן שאני לא מתורה, משפחה וחברים, קיצור, כמה אני צריך למצוא פה איזונים, כי כל דבר יש לו שני צדדים. שאדם עכשיו מקבל מצווה למסור את הנפש למען עם ישראל, כן? מה תציע לו במקום? איזה חשבון אתה רוצה שתעשות לו? מה תגיד? השתדלות וביטחון. תשמע, בנושא של להיכנס לקרב, אל תעשה יותר מדי השתדלות, כי אולי אתה תרוויח משהו אחר. המצווה היא למסור את הנפש בהשתדלות מקסימלית. אתה צריך לעשות את מה שאתה צריך לעשות. כן? לא הכוונה להתאבד חס ושלום. ללכת על פי שכל, על פי כל הבטיחות של אנחנו בני אדם לומדים, איך לנהל מלחמה והכל, אבל בנושא הזה, אני קורא את הדברים של רבנו מחיי, אופן ישר הביטחון על אלוהים בו, כן? כאשר אדם מתעסק בדברים שהם שייכים לעולם הבא, יתעסק בסיבות המגיעות אותו אל מדרגות החסידים הרואים לזה מאת האלוהים יתברך בחסדו, והוא שינהג במידות אנשי הפרישות המועסים בעולם הזה, להוציא אהבתו ובחירתו מליבו, וימירם זה באהבת הבורא, יתברך להתמסר אליו ולהשתעשע בו ולהשתומם מהעולם ויושבה ויתנהג במנהגי הנביאים וחסידים ויהיה לי בו בטוח באלוהים שיתחסד עמו כמו שיתחסד עמם בעולם הבא. אבל מי שיפתח על האלוהים, מי שיגיד בנושאים כאלה, אני לא עושה השתדלות, אני לא הולך למסור את הנפש והקדוש ברוך הוא יביא אותי למדרגה העליונה הזו של העולם הבא גם בלי ההשתדלות הזו, הוא בא ואומר הוא כסיל ופטי. והוא מי שנאמר עליו עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. במילים אחרות, מה שמביא בחלק זין, מה שמביא רבנו בחיי זה, מידת החסידות. במידת החסידות, כל החשבונות שעשינו קודם של האיזון בין אישיות וביטחון, הם לא קיימים. במידת החסידות, בן אדם, יאללה, עד הסוף, אתה עושה את הכי טוב שאתה יכול, ואתה לא יכול להגיד, אני לא עושה מספיק, אני מאזן את עצמי, ואני לא עושה מספיק השתדלות, כי אני בוטח בקדוש ברוך הוא. והנה, הביטחון בקדוש ברוך הוא, בסדר? זה שאתה עכשיו תעשה את ההשתדלות המקסימלית שלך. ולכן הוא בא ואומר, ככה דניאל, חנניה חנניה מישל ועזרא בכבשן האש, נכון? הם קפצו לכבשן האש. למה לא עשו חשבון של השתדלות מול ביטחון? שמע, יש עניין, לא אמרנו, אבל לבזבז, לבזבז יותר מחומש, בטח לא להרוג את החיים שלנו, וזה יש פה על פי תורה וזה שצריך למסור פה את הנפש, כי זה שאתה שמעת, לא שיש לזה גם קריטיונים מלכתיים, אתם מוסרים את הנפש, ועשר את הרוגי מלכות, ומי שבחר במותו, בעבודת הבורא מן החיים, וכולי, עליו נאמר כתוב, להנחיל אוהבה יש, ואוצרותיהם המלא, עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו, מרב טובך אשר צפנת ליראיך. אז אם נסכם, את הסעיף השביעי, בסעיף השביעי אומר רבינו בחיי, במרחב שבו אדם מבין שהוא צריך לעשות מצווה שהיא שייכת לעולם הבא, אנחנו זה מסירות נפש, דברים שלא ניכרים התועלת שלהם לגמרי בעולם הזה, כן, שאר הדברים אמרנו, לפעמים אתה כן רואה קצת תועלת בעולם הזה, אפילו במצוות, ויש חלק שאתה מרוויח פה, יש גם דברים שאתה לא תרוויח שום דבר בעולם הזה, ואף על פי כן, אתה עושה את זה, כי פה נקודת האיזון היא ללכת עד הסוף. בסדר? בכל ששת המרחבים הקודמים, או לפחות 5.5 המרחבים הקודמים, אמרנו שבאדם צריך כל הזמן לעשות את החשבונות, איפה בדיוק הוא עובר הגבול בין השתדלות וביטחון, אמרנו השתדלות סבירה, יש גם מרחב שאדם אין בו השתדלות סבירה, וזה הדברים ששייכים לעולם הבא. בסדר, זה פרק ד', אני מקווה שוב, זה פרק, אני חוזר שוב על הדברים, צריך לקרוא אותו בפנים, כדי, המטרה היא, זה לא שעכשיו, מי ששמע את השיעורים האלה, אז עכשיו, אוקיי, כל דילמה בחיים, הוא יודע איפה השתדלות הסבירה שלו. השתדלות סבירה זה משהו שהוא מאוד מאוד משתנה, וצריך אינטואיציה בשביל הדבר הזה. ואינטואיציה נבנית בזה שבן אדם לומד עוד ועוד בעצמו, לא רק שומע עכשיו משפטים מאחרים. מי שילמד את כל הפרק הזה, ואת הדוגמאות, כמובן, זה גם לא קורה באופן מוחלט, אבל זה מקדם אותו לפתח אינטואיציה שבדילמה הבאה שיש לו בחיים, שהוא יצטרך לדעת איפה אני יכול, אמרתי, עשיתי את שלי, ואני אומר, הקדוש ברוך הוא מוביל אותי, או לבין זה שאני לא אשן בלילה, כי אני אומר, אני צריך לעשות עוד משהו, אז ההחלטה אז היא תהיה תלויה כמה בן אדם השקיע ולמד את פרק ד' בשער ביטחון. בסדר? מקווה שיהיה בהצלחה לכולם.